אנחנו מדברים על טרנדים ועל דברים שקורים כרגע, ואני שואל את עצמי בעוד כמה שנים, איך זה יראה? מה את רואה? כשאת בונה תרחיש, איך הוא נראה?
השינוי בתעשייה, בתהליכים שלוקחים, ניקח לרגע את ההמבורגר, נדבר על המסע של ההמבורגר מהקציצה עד למשתמש הסופי, לצרכן, הוא שינוי עצום, ותכף אני אפרט איפה אנחנו רואים את השינויים קורים בדרך. מבחינת הצרכן הסופי, השינויים קיימים, זה לא, כשמסתכלים על טרנדים, יש איזו נטייה להגיד, להסתכל ולהגיד, אוקיי, זה שינוי גדול, זה מהפכה. אבל האמת היא ששינויים קולינריים הם שינויים שנבנים יותר בצעדים קטנים יותר. ועדיין הם מאוד משמעותיים בסך הכל של החוויה הכוללת. נסתכל רגע על מה עובר ההמבורגר אחרי שנניח יצרנו אותו באמצעות אלגוריתם מתוחכם, יצרנו את ההמבורגר החדש, ואחר כך את ההמבורגר עצמו, ואחר כך צריך להכניס אותו לקציצה, להוסיף קצת קטשופ, אולי אחד עגבניה ומלפפון חמוץ, אז את הדבר הזה, את המנה של ההמבורגר אפשר יהיה להרכיב, וכבר יש דוגמאות, למשל בסיליקון ואלי ובסין, של חנויות שהן fully automated, או נקודות מחירה שהן fully automated, שבהן זרוע רובוטית שם את העגבניה, שפריץ של קטשופ וכולי. אז זה מבחינת ההרכבה של המוצר. העטיפה של המוצר, עכשיו צריך להרוז אותו, העטיפה של המוצר בעתיד שכבר קורה היום, תעשה מחומרים מתקלים, ופה יש לנו חברה ישראלית שבאמת כוכב זוהר, וזאת טיפה שמייצרת אריזות מחומרים מתקלים. ואת ההמבורגר שעכשיו הרוז, צריך שהוא יגיע לביתנו, אלינו, למשתמשים הסופיים, והמסע נעשה באמצעות שליחויות שיכולות לעשות, או באמצעות רכב אוטונומי, או באמצעות רחפנים, וכולי וכולי. וזה הגיע אלינו ונגסנו, ואנחנו מאוד מרבים, אכלנו מיד את ההמבורגר הסיסי הזה, ומיד עלתה המחשבה, טוב, אז מה זה עושה לנו לגוף, ואוי, כמה אכלתי, וכמה קלות היה בזה, וזה נספג, לא נספג, עליתי, ירדתי, וכאן אנחנו מתנגעים למצעים של ניתור של, של תזונה, תזונה אישית. יש פה, לי סגל מדייטווי הייתה כאן, יש את לומן, שזו חברה אחרת, שזה סוג של משאף שמודד את, או איזשהו מכשיר שמודד את רמת המטאבוליזם של הגוף, ואינסוף אפליקציות שנכנסות לתחום הזה. עכשיו, בכל מה שאמרתי, אפשר להגיד, זה שינוי גדול, אפשר להגיד, זה שינוי קטן, אני חושבת שבסופו של דבר השינוי ברמת התעשייה הוא מאוד 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 גדול, השינוי ברמת האדם הוא קיים, אבל השינויים אצל אנשים קורים בצעדים יותר קטנים.
אנחנו נמשיך לאכול המבוגרים ורמן, אבל כל המסביב שלהם יהיה שונה.
אנחנו נוכל להמבוגרים אחרים. והשימוש בטכנולוגיות מעולם של plant based food בעצם מאפשרת למוצרים שנתפסו רעים בעבר, נקניקיות, נקניקים משומרים, המבורגר, בעצם להתפס כמשהו שהוא מזין ושהוא בריא ושהוא טוב, זה שוב דבר והיפוכו כמעט.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני ליד לבנה, ואתם מאזינים לכמוסה, השבוע עם אילנית קבס הכהן.
אילנית קבסטה כהן, יזמית סדרתית, חוגרת טרנדים, מומחית לפוטק, חלק מהצוות המייסד בעצם של הסצנה, של האקוסיסטם הישראלי בתחום של פוטק, עד לאחרונה מנהלת חדשנות סטארט-אפים ועסקים דיגיטליים של אוסם נסלה ישראל, ראשונה בתחום בישראל, אחת מהראשונות בעולם בנסלה. בנסלה הייתי חברה גם בצוות החדשנות הגלובלי, והקמתי את האופן אינוביישן של נסלה בישראל. היום יועצת לגופים בינלאומיים, חברות מזון בינלאומיות בתחום של פודטק, בתחום של טכנולוגיות וחדשנות, ומשקיעה בתחום. ב-20 פלוס שנות קריירה, עברתי דרך תחומים שונים, וכל פעם הסקרנות היא זו שהובילה אותי, וכל פעם פיתחתי תחום חדש.
כשאילנית קבסה אומרת, בכל פעם פיתחתי תחום חדש, או כשהיא אומרת שהיא יזמית סדרתית, היא מתכוונת לזה במלוא מובן המילה. היום, כמו שאמרנו, היא נמצאת בחזית החשיבה העתידית על מזון וטכנולוגיות מזון, אבל המסלול המרתק והמתפתל שלה התחיל בכלל בעולמות עיצוב האופנה. אחר כך היא הקימה חברה לבגדי גברים, ואז, במהלך לימודים באיטליה, היא נכנסה לתחום של זיהוי טרנדים.
מחקר טרנדים בעצם הוא איסוף של סימנים, איסוף של נתונים שמעידים, שמתוכם ניתן להרכיב איזושהי תמונה שמעידה על העולם היום, ולאן העולם הולך, והתמונה הזאת מורכבת בעצם מסוגים שונים של נתונים, היא מורכבת ממה קורה בטכנולוגיות, ממה קורה בכלכלה, מה קורה במזג האוויר, אקלים הוא תחום שמאוד משנה היום את התנועה של מגמות בעולם, היא מורכבת מעולם של התנהגות של צרכנים, הצירוף הכולל של של הנתונים האלה, שהם גם איכותנים וגם כמותיים, יוצר איזושהי תמונת עולם שאיתה אפשר להסתכל ולפתח עתידים. פחות אני אוהבת להשתמש במינוח של תחזיות, ויותר לדבר על תרחישים, על מה אפשר לעשות עתיד, ואז שם זה הופך להיות כלי מאוד מאוד חשוב לעבודה, ובאמת, כשחזרתי לארץ ב-2006, אחרי שנים בחול, פתחתי כאן חברת טרנדים, וזה היה העיסוק המרכזי שלי בהמון שנים. ב-2010 הצטרפתי לאוסם, ואז העולם הזה הפך להיות בעצם כלי עבודה מאוד משמעותי בתוך העבודה הכוללת של פיתוח חדשנות, פיתוח מוצרים, פיתוח טכנולוגיות.
שזה נורא מעניין, החיבור בין אוכל לטרנדים או לחדשנות, כי בסך הכל הצורה שבה מייצרים אוכל, או בואי נתחיל אפילו אחורה, הצורה שבה אוכלים אוכל היא כמעט לא משתנה לאורך ההיסטוריה, מעט מאוד. הצורה שבה מייצרים אוכל מאז מלחמת העולם השנייה, פחות או יותר די קבוע. ואוכל יש בו אלמנט מאוד רגשי, כלומר הבמבה כזאת מוצלחת, אף אחד לא ירצה באמת לשנות את הבמבה או לחדש אותה, וככה כל מוצר שהוא להיט, אז זה לא נראה טבעי החיבור הזה.
זה לא נראה טבעי וזה נכון, ואכן בואי נחזור רגע אחורה לסוף מלחמת העולם השנייה, ואז נבין בעצם, אם נקפוץ חזרה להווה, נבין מה קרה לתעשייה הזאת, לעולם המזון, ולמה יש לנו מושג חדש כזה שמחבר בין פוד, בין מזון לבין טכנולוגיות, בין עבר ובין עתיד או הווה, בין משהו שהוא שמרני לבין משהו שהוא סופר חדשני. אז בעצם תעשיית המזון נולדה כתעשייה, היא נולדה פוסט מלחמת העולם עולם השנייה, עם הצורך לייצר מזון לחיילים בחזית, וגם לייצר הרבה מזון להרבה אנשים, יש מאין, לא היה מזון. ובעצם במידה רבה החטא המסוים של התעשייה עם כל הוספת החומרים המזיקים נולד שם שלא בכוונה רעה, זאת אומרת בכוונה טובה, מתוך רצון לייצר הרבה מזון שיחזיק מעמד לאורך זמן, קרי טכנולוגיות שימור, העולם של canned food בעצם נולד אז. Fast forward, זה היה הגל הראשון של התעשייה ושם התבססה, והאתגר הראשון המרכזי שלה היה לייצר הרבה עם מעט, ולייצר באופן שיהיה בטוח לצרוך, זאת אומרת, מבחינת food safety. הגל השני של התעשייה קרה באמצעות, בערך באזור שנות ה-80, עם הגלובליזציה, ורק תחשבו על הדימוי הזה, שקוקה קולה מגיעה לכל מדינה בערך בעולם, ומעידה על קדמה, כן? זה הסמן של קדמה, הרבה כסף יש בשוק, אנחנו כולנו מחוברים, כולנו אולם אחד וכו' וכו', ואז האתגר של התעשייה הוא בעצם להתפרס, בעצם זו פריסה גלובלית, זה אתגר של ווליום, זה גם אתגר של להתאים את מוצרים לתרבויות שונות, לטעמים שונים, שזה אתגר שהתעשייה חיבקה באופן חלקי. זאת אומרת, יש לנו סטנדרטיזציה, אבל עם חוסר יכולת לחפות על בעצם על רצון להתאים מוצר לכל אדם. אבל היום אנחנו נמצאים במהפכה עצומה, וקרו כמה דברים, בעצם איזשהו ריבוי של, 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 של גורמים שכך התחברו להם בבת אחד, אנחנו נמצאים בעצם בטיפינג פוינט, אם נשתמש במינוח מעולם של טרנדים, אנחנו נמצאים בטיפינג פוינט של התעשייה. התעשייה היום בעצם נסתכל קודם כל מעולם של בריאות, שכך הזכרנו אותו מקודם, אנחנו יודעים היום ששבע מתוך 10 הגורמים המובילים למוות, אפשר להשפיע עליהם באמצעות שינוי תזונתי.
Okay.
זה כולל מחלות, כמו סכרת ברור, cardiovascular disease, סוגים שונים של סרטן, וזה כולל גם מצבים רגשיים, כמו דיכאון. זה נתון שמבחינתי הוא מדהים, הוא מעורר מחשבה, וההבנה הזאת שאנחנו יכולים באמצעות תזונה לשנות איכות החיים שלנו, ושלתזונה יש כוח מרפא, זו תובנה מאוד עתיקה, אבל היכולת שלנו להוכיח אותה המדעית הגיעה רק היום, ועדיין רק בעצם בתהליך המדע בתחום הזה ממש בתחילת הדרך. זה כיוון אחד, ההבנה של אנשים, ההבנה של אנשים והתקדמות של המדע, בחיבור, בקשר הזה, בהוכחת הקשר שבין תזונה ואיכות חיים. זה גורם אחד. הגורם שני, דיברנו טיפינג פוינט, כדי להגיע לטיפינג פוינט, צריך שהטרנד יגיע מכמה כיוונים, ואז יש לנו באמת שינוי עוצמתי. נדבר על תפיסות של צרכנים, ומה הציפייה שלהם מהתעשייה הזאת. אז המון שנים הציפייה של צרכנים מהתעשייה היה למזון נוח, זול, טעים, נגיש, נוח, הכל בסדר, אבל הציפיות האלה השתנו, והציפיות של צרכנים היום, וזה מספיק להסתכל סביבנו, יש המון נתונים, אז זה מיותר כרגע, כי באמת אנחנו רואים את זה סביבנו, ציפייה היא לשקיפות, ולבריאות, ולאחריות, והציפיות האלה משנות את היחסים של צרכנים עם התעשייה. כיוון נוסף, זה כבר אנחנו בכיוון השלישי, מגמה שלישית היא הנושא של סביבה. מחצית מהמזון שאנחנו מגדלים בעולם, בעצם מחצית המזון מיועד לגידול של בקר, לגידול של הבשר שאנחנו אוכלים בסופו של דבר. בראש הזאת תעשייה לא יעילה. 30% מהמזון שאנחנו מייצרים, אנחנו זורקים לפח בעולם המערבי. זה בעוד שיש מדינות רבות שאין בהן ביטחון תזונתי, זאת אומרת שיש להן גישה. למזון, אז אנחנו מדברים, ולא נדבר על פלסטיק ומים וכל העולם תוכן הזה, שבעצם של צמצום, של הצורך שלנו לצמצם במשאבים סביבתיים. זה גורם שלישי. גורם רביעי, הנושא של ערוצי הפצה, ומה עשו אמזון ואליבאבא לשוק הזה. והיכולת שלהם בעצם להפיץ מוצרים חדשים באופן ישיר, באופן עוקף כימונאי לחלוטין, ובכך לייצר ציפיות, שוב, ציפיות חדשות של צרכנים. גורם חמישי, הדיגיטציה של תעשיות, ותעשיית האמזון היא אחת התעשיות הכי פחות דיגיטליות.
כלומר, יש לה פער יותר גדול לסגור, יש לה יותר הזדמנויות.
בוודאי, בדיוק. אז כשאנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה, העולם השתנה כל כך, התעשייה הזאת עדיין לא היא עכשיו בתהליכי שינוי, הנס, הגענו בעצם לעולם של טכנולוגיית מזון, שמאפשר לתעשייה הזאת להשתנות, מאפשר לנו לייצר מוצרים חדשים שהם יותר מותאמים לסביבה, יותר מותאמים לבריאות, יותר וכולי וכולי, ובאותה הזדמנות גם ייצר המון הזדמנויות השקעה חדשות, לרווח עסקי, סביבתי, חברתי, תזונתי.
ישב פה אייל ברילר מ-Impossible Foods לפני כמה חודשים, והוא אמר שהילדים שלנו לא יאמינו שהרגנו חיות כדי לאכול בשר או לאכול המבורגר, כי יהיו שיטות חלופיות לייצר בשר, שירגיש בדיוק אותו דבר עם הרבה פחות בזבוז, סבל, עלויות וכולי. זה משהו שאת יכולה לדמיין מעולם התוכן שאת מכירה?
כן, בוודאי. יש לא מעט טכנולוגיות בכלל, וישראליות בפרט, שעוסקות בתחום הזה של בשר. Impossible Food עוסקת במה שנקרא plant-based food, מזון צמחי, מזון מצמחי, מזון צמחי. בישראל יש לנו את טיבול, שרשמה בעצם את הפטנט הראשון בעולם בתחום הזה של plant-based food. כך שהמבורגר של טיבול אמנם יוצר בטכנולוגיה אחרת, אבל הקדימו, בישר את התחום הזה לעולם. זה עולם אחד. עולם שני הוא עולם של בעצם של גידול של בשר בתאים. ההמבורגר הראשון בתחום הזה נולד ב-2013 באוניברסיטה בהולנד. הוא עלה כמה מאות אלפי דולרים, והיום בישראל יש לנו חברות מובילות בתחום שמגדלות בשר בתרבית, והן נשענות על הידע הישראלי בתחומים של תאי גזע, הנדסת רקמות וכולי. רק להזכיר את אלף פארמס, שגייסה עכשיו 15 מיליון דולר, וגייס מאוד מאוד יפה, את פיוטר מיט, ובתחום של פלנט בייסט מיט, אז יש לנו מיט ריפלייסמנט, יש לנו את סייבורית, ואת רידיפיין מיט, ששתיהן עושות שימוש בהדפסה תלת מימדית, כדי, הדפסה תלת מימדית, חומרים מבוססי צמח, כדי להדפיס בעצם בשר, המבורגר או בשר שלם, ואפשר לראות איך הטכנולוגיות האלה תתפתחנה, ושאנחנו נראה יותר ויותר מוצרים כאלה בשוק. מעניין לראות, עכשיו נסתכל קצת, יותר בהסתכלות תרבותית, מה קרה לתפיסה של ירקות והקשר שלהם של בצר.
לפני הירקות, כשאת אומרת להדפיס בשר בתלת מימד, תאי גזע והנדסה משהו, זה נשמע מלהיב ובאותה נשימה זה גם מאוד לא, מחשבה מאוד לא נעימה, שהאוכל שאנחנו אוכלים הוא מודפס והוא לא מהטבע. זה לא מכשול, אני לא היחידה, אני מניחה ש...
יש...
חש האינוחות.
הנושא של, של הנכונות של צרכנים לקבל את השינוי, הוא נושא שצריך לבחון ולעקוב עליו כל הזמן. אנחנו רואים שיש פתיחות ונכונות לשינוי, ומי שעוקב את זה ברמה של נתונים, רואים את השינוי. ודווקא לחבר, אגב, למה שרציתי לדבר מקודם, על הנושא של, של שינוי תרבותי, ששם מתחילים לראות את המקום הזה, סתם מסתכל בתפריטים בתל אביב במסעדות, כן? אנחנו מכירים את המנה שקוראים לה, למשל, קרפצ'ו סליק. זאת אומרת, אנחנו משתמשים היום במונחים של בשר, קרפצ'ו, זה המבורגר פטריות, כן? משתמשים במונחים של בשר, על מנת לתאר ירקות. והחיבור הזה הוא חיבור בעצם שמעיד ברמה מסוימת, גם על הנכונות לשינוי, על הפילינג החיובי שיש לירקות בעולם שלנו, ועל הנכונות להסתכל על זה במונחים של מטאפורה, שמאירה את העולם של ירקות במונחים של בשר, שמשהו שציפייה של הסיסיות ושל מדמם וכו' וכו'. זה כבר לא המונחים הקודמים שדיברו על תחליף ועל למשל, הסגמנט נקרא מיט אנלוג בעבר, הוא כבר לא נקרא מיט אנלוג, הוא נקרא plant based food, והשינוי הזה הוא לא רק שינוי מילולי או טקסטואלי, זה שינוי שמעיד על תפיסה משתנה של צרכנים, ואנחנו מסתכלים על התרבות מסביב, מחברים אותה למה קורה בתעשייה, רואים את השינוי הזה קורה.
מתחבר בזה גם הטרנד הזה שהיום לכל אחד יש איזה דת של אוכל, כלומר כולם אוהבים לצפות בתוכניות בישול, כולם הם מאסטר שפים בפוטנציה, אבל גם כולם מאמצים לעצמם איזושהי דעת, הם דלי פחמימות, הם דלי חלבונים, דלי שומנים, 80-10-10, פלאו, זה אינסופי. זה חלק מהעניין? שאנחנו מסתכלים אולי יותר על אוכל מבעבר?
בוודאי, זאת מהפכה שקרתה ממש סדר גודל של 15 שנה. מזון הפך להיות תחום תרבות, של תרבות. וזה מצד אחד, ומצד שני יש לנו יותר אמצעים לבדוק מה קורה לנו, שוב הם עדיין בתחילת הדרך, אבל יש לנו יותר אמצעים לנטר את הבריאות שלנו ולנטר את התזונה שלנו, וגם הבנה בעקבות המדע של המיקרוביום ושל הגנטיקה, שכולנו שונים, כולנו דומים, אבל כולנו שונים, ולכל אחד מתאים דבר אחר, ואז בתוך עולם כזה של אינדיבידואליזם, של תרבות אינדיבידואלית, אז יש לנו רצון למצוא מה הדבר הנכון, מה הדבר הנכון לנו, ואת מאוד בצדק אומרת שזה סוג של דת. מצד שני, זו דת שאפשר להמיר אותה אחרי כמה חודשים.
אם אתה לא מרוצה מהתוצאות.
אחד הדברים שמעניינים אותי ולא בטוחה שמצאתי לו פתרון, זה מה עושים כשסביב אותו השולחן יושבת משפחה והאימא היא קיטוגנית בגישה התזונתית שלה. הילדה היא מעדיפה רק מזון שהוא ויגן, שהוא טבעוני, והילד סובל מאלרגיה לחלב, ואיך מרגנים את שולחן האוכל סביב הסיטואציה הזאת שהפכה להיות מורכבת, הרי זה כבר לא סיר אחד, כבר לא סיר אחד לבשל. אז אני חושבת שמה שאנחנו הולכים ורואים זה קודם כל שבאמת אנשים פחות ופחות מבשלים בבית, וכי מכל מיני סיבות, אורח החיים, המורכבות של הארוחה, עלויות, בעיקר בעצם העומס של החיים שלנו, ומצד שני, העולם של צריכה מחוץ לבית הולך וגדל. אני חושבת שהתחום הזה של צריכה מחוץ לבית שהיום, לפחות בארצות הברית, הצריכה מחוץ לבית עברה את הצריכת המזון בתוך הבית, זה כבר לקרה לפני שנתיים ומשהו, וזה איזה שוב טיפינג פוינט של תעשייה, ואנחנו נראה יותר ויותר פתרונות מעניינים לצריכה בריאה, נוחה, זולה, מחוץ לבית. אם נסתכל על הגורמים של, שמשחקים כאן בתעשייה, חברות האזון, המזון, הריטלרים למיניהם, פוד סרוויס, אני מאמרת על הפוד סרוויס כאחד הגורמים שהתחזקו וישפיעו עוד יותר.
אז זה בעצם צריך להשפיע גם על יצרני המזון, הם צריכים בוודאי. לחשוב על השוק שלהם אולי לא רק בבית, אלא גם מחוץ לבית.
בוודאי, אני חושבת שכל השורשים, כמעט פילוסופיים של תעשיית המזון, נמצאים בעצם בסימן שאלה, שצריך לשאול בעצם, האם אני צריך לייצר כל כך הרבה מזון מסוג אחד, ווליום של התעשייה. האם צריך לייצר מזון שיחזיק כל כך הרבה זמן על המדף? אולי כל הנושא של מערכות הפצה קרובות יותר לבית, צריך להתפתח כדי שיהיה כמה שפחות חומרים, כדי שנוכל לצרוך מה שאנחנו קונים במקום.
לאוכל טרי, בלי חיים מדף ארוכים, בלי מחסנים עצומים ו...
נכון.
Okay.
איך אנחנו צריכים, עם מי, מתי, כמה, כל הדברים האלה הם נושאים שהתעשייה בעצם עובדת איתם קצת בצורה של מובן, של דרכי עבודה מובנות מלהם, והגיע העת לשים את הכל ולשים סימן שאלה גדול.
כל השאלות האלה מתנקזות לטכנולוגיות בכמה רמות. ברמה הגבוהה יש טכנולוגיה עילית, מדע חדשני מתחומי הביוטכנולוגיה והתוכנה, שעוסק בדברים כמו מיקרוביום וגנטיקה. זה העתיד. מתחת לזה ישנה שכבה של טכנולוגיות שפותחו בענפים אחרים ומאומצות עכשיו לענף המזון. למשל חברת וייסברגר הישראלית, שמציבה חיישנים על ברזי בירה בפאבים ומספקת Beverage Analytics, ניתוח של המידע שמאפשר לייעל את העסק. השכבה התחתונה היא לואו-טק, מוצרים כמו קרטיב עם צבעי מאכל טבעיים או חטיפי בשר מיובש נקים מחומרים משמרים.
מה הטרנד הטכנולוגי שהכי מגניב אותך כרגע?
הטרנד שהכי מדליק אותי כרגע זה העולמות של קומפיוטר ויז'ן.
אוקיי.
והעולם של בינה מלאכותית ומה עושים עם זה, ואיך אפשר להשתמש בדאטה סט שונים כדי לייצר ניתוח עמוק וזיהוי של דברים חדשים. זה מאוד חזק בעולמות של מזון, זה מאוד חזק בעולמות של אגריקלצ'ר, של טכנולוגיות חקלאות. בקומפיוטר ויז'ן באופן ספציפי, אני חושבת שחקלאות, חברות הטכנולוגיות חקלאות הישראליות, פרוספרה, טראניס, קרופקס, כל הקבוצה הזאת, ומה שהם עושים עם קומפיוטר ויז'ן הוא פשוט מרתק. היכולת לזהות פטריות חדשות, או פטריות בכלל, עוד לפני שהן מתחילות, לפני שהן מתפרסו על הצמח, לזהות כל מיני חרקים שונים, לראות את הבשלות של העלים, לראות את כמות המים לפי הניתוח של התמונה, זה מאוד מאוד מעניין. באופן כללי, בכלל, AI בעולמות של מזון, זה גם כן... מאוד מאוד מעניין. לדוגמה, רק נזכיר את Impossible Foods, שבעצם יצרה לראשונה אינדקס של חומרים בענף המזון. לענף המזון לא הייתה אנתולוגיה, זאת אומרת, לא היה בסיס, לא הייתה שפה מקודדת שאפשר יהיה לעבוד איתה, כדי שאפשר יהיה להביא את העולם הזה שנמצא בסירים, בתעשייה, בחומרי הגלם, באבקות, ולהביא אותו בעצם לעולם של סופטוור. והשימוש בבינה מלאכותית מאפשר בעצם תעשייה חדשה. Impossible Foods, באמצעות הדאטאבייס שהיא יצרה, מאפשרת לעשות בעצם חיבורים שבין האיכויות של חומרי הגלם למוצרים חדשים. רק לדוגמה, אם, זה נכון שמה שהם עשו בסופו של דבר, אנחנו מדברים על ההמבורגר,
לא מבשר.
ההמבורגר, כן, שהוא שאינו מבשר, מבוסס צמחים. אבל באותה מידה, אותה מערכת ומערכות דומות שנבנות כרגע בעולם, מאפשרות לעשות את החיבור שבין, למשל אני רוצה לעשות מיונז, אוקיי? דוגמה שגם כן די קיימת בתחום. שמיונז שווה מוצר צהוב וטקסטורה של ביצה, קצת גמישות. את הדבר הזה אני יכולה להכניס היום כאלגוריתם לתוך המערכת, והמערכת תוכל לומר לי מאיזה רכיבים בעצם ליצור את ה... את המוצר הזה, את המיונז. תחום נוסף, הנושא של waste management, ומה שאפשר לעשות איתו. נתן שתי דוגמאות, אחת לדוגמה חברה ישראלית, אחת לדוגמה לחברה דנית. חברה ישראלית בשם טריפל דאבליו, חברה שבעצם לוקחת את ה... את ה-waste, את ה...
אשפה,
את הזבל, את היתרה, את מה שנותר מתהליכי הייצור של, של תעשיית המזון, והופכת אותו בעצם באמצעות, באמצעות תהליך בקטריאלי, הופכת אותו בעצם לחומר גלם לתעשיית האריזה. בעצם הופכת אותו לסוג של חומר גלם של, של ביופלסטיק.
רגע, זה שעריות שהן פלסטיות, או גם שעריות של...
לא.
קליפות של ירקות?
גזר, כרוב.
אוקיי.
גזר, כרוב, קמח, אוגיות, כל הדבר הזה עם המיץ של הזבל, עובר לאיזשהו מיכל, ושם בתהליך תהליך בקטריאלי, שהוא כמובן שלהם וייחודי להם, הזבל עם המיץ של הזבל הופכים להיות בעצם חלקיקי פלסטיק, ביופלסטיק, שהוא מתפרק, שהוא מתפרק ישר לאדמה.
ומה אפשר לעשות איתו עם הביופלסטיק הזה?
הביופלסטיק הזה, עכשיו אפשר לעשות אריזות מחדש, זאת אומרת, אפשר לעשות אריזות ליוגורט, להמבורגר שדיברנו מקודם וכו'. זאת אומרת, זה מודל של כלכלה מעגלית, והמודלים האלה של כלכלה מעגלית הם באמת מודלים מאוד מאוד מעניינים. דוגמה נוספת לחברה בתחום של waste management, זה חברה סטארט-אפ דני, ששכחתי כרגע את שמו.
בדקנו, ומדובר בחברה בשם Circular Food Technology.
הסטארט-אפ דני שבעצם לוקח את ה... את הפסולת של תהליכים של ייצור של בירה ושל וויסקי, שזה שעורה ולטת וכולי, והופך אותם בעצם לקמחים שאפשר להשתמש ולהפות, להפות אותם. עכשיו, התהליך של הייצור של הבירה והוויסקי בעצם מפרק את הסוכרים, וזה הופך לקמח, לחומר גלם, שיש לו גם איכויות קולינריות מאוד מסוימות, עם טעמים שונים, וגם למשהו שהוא עם איכויות תזונתיות טובות, וגם, ושוב מדובר בעצם בכלכלה שמתבססת על מחזור של משהו אחר שאפשר למכור אותו, הרבה יותר יעיל, כלכלי, מזין, יש פה באמת עניין חדש בתחום הזה.
את מדברת על טיפינג פוינט, על נקודת פיתול, ובדרך כלל היא צריכה כסף כדי להתממש. יש משקיעים בתחום הזה? יש כסף שמחליף ידיים ומחפש לא רק לתמוך בשינוי, אלא גם להרוויח ממנו?
יש משקיעים בתחום, אבל זו נקודה שצריך באמת לרגע להסביר אותם. יש משקיעים בסורה התוכנה, יש משקיעים, אבל לא מספיק. אוקיי? יש פער בין הבשלות של הסצנה, או מבחינה טכנולוגית, מה יכולה להציע ברמה של סטארט-אפים, ומבחינת הכסף שמגיע לתחום, ויש גם הבדלים מאוד גדולים בין הסיליקון ואלי, סין, אירופה, ישראל, ככה קצת לקחת ארבע גיאוגרפיות שונות. אם אנחנו מסתכלים על לסיליקון ואלי וסין, וסליחה שאני שמה אותם שניהם כרגע באותו מקום, אז יש כסף בתחום, והציפייה של משקיעים היא, או יש הכרה בלגיטימציה של פודטק כתחום השקעה, ויש גם ציפייה מאוד ברורה של מה שנקרא בז'רגון 10X, של מכפיל של 10 על ההשקעה בלומות של פודטק, ויש כבר מספיק דוגמאות בתחום הזה.
שזה קרה.
ההנפקה של Beyond Meat בעצם הביאה לאור הזרקורין את ההצלחה הפוטנציאלית של התחום הזה, שהוא מצד אחד עתיר טכנולוגיה, ומצד שני גם מאוד מרשים ברמת הביצועים העסקיים. המניה הזאת הוגשה להנפקה סביב ערך של $25 בערך, בסוף היום הראשון הגיעה לפי 3, והיום היא באזור $180 למניה, שזה מטורף, וזאת ההנפקה הכי מוצלחת מזה שני עשורים. זה פודטק. אבל כשמסתכלים על מה קורה למשל באירופה, או מה קורה למשל בישראל, בישראל הסצנת פוטק היא סצנה מאוד מפותחת, כמו כמעט בכל תחום אנחנו שניים לסיליקון ואלי מבחינת הכמויות, פר קפיטה, מבחינת האיכויות, הטכנולוגיות שיש כאן, יש פה טכנולוגיות ברמות שונות, אבל זה תחום שהוא עתיר טכנולוגיות אבל ברמות שונות, ויש פה המון, המון הזדמנויות פוטנציאלית מעניינות להשקעה, ומצד שני, יש פה גורמי השקעה בינלאומיים פעילים בתחום, אבל פחות מבחינת גורמים ישראלים. מבחינת גורמי השקעה שנמצאים פה בתחום, זה ברור שהחברות מזון הבינלאומיות, שלרובם יש קרנות תאגידיות, נמצאות פה, פעילות כאן. יש פה משקיעים מאוד מרשימים, נוסח טייסון פוד, שזה חברת הבשר, מיגרוס, ריטל, וגם חברות מסוג למשל של גוגל, גוגל ונצ'רס וקוואלקום, שפעילות בתחום הזה.
סתם, כי אני לא יודע איך הם פעילים בתחום הזה. גוגל נגיד.
בדרך כלל דרך קרנות תאגידיות, או דרך נציגות שיש להם בארץ, או דרך קשרים שנמצאים, שהתעשייה הזאת בונה. האקוסיסטם הזה בונה בין החברות למשקיעים.
למרות שזה תחום לא קשור לכאורה.
מה?
פודטק וגוגל לצורך העניין.
אז זהו שזה כן קשור, ושם נמצא אחד התחומים המעניינים שלא כל כך נחשפים לו. שדיברנו מקודם על פסיבל פוד ועל AI, ושם פתחנו, שם זה מעניין את גוגל. אלה התחומים שזה מעניין את גוגל, או שקוואלקום מתעניינת בישראל בחברות של אקטק, זה משום הנושא של קומפיוטר ויז'ן. אז יש פה, מעבר לטכנולוגיות שנקרא לזה, שדיברנו על מיקרוביום ותזונה וגנטיקה, והמוצרי מזון עצמם, שזה נקרא, למשל, יש לזה מרכיב כימי מאוד מאוד גדול, אנחנו מדברים גם על טכנולוגיות באמצע, שזה טכנולוגיות טווח מאוד מאוד גדול, גדול שהוא software based, וסייבר לתעשייה ובלוקצ'יין כדי לנטר את הטריסביליטי, לעקוב אחרי חומרי הגלם, או בכלל לתוצר מהשדה לצלחת, ודאטאבייסס שונים וכולי וכולי. זו תעשייה עתירת טכנולוגיות, אפשר לחתוך אותה כל פעם לפי סגמנט אחר של טכנולוגיה, וזאת הסיבה שמשקיעים מתעניינים בה. Having said that, בישראל אנחנו עדיין חווים התעניינות, אבל אין מספיק השקעה, אין מספיק משקיעים, ויש בעצם עבודה משותפת של הסצנה כדי להביא יותר ויותר משקיעים בתחום. באופן אישי, אני חווה ממש בחודשים האחרונים המון פניות של משקיעים פרטיים או של גורמי השקעה שונים שבוחנים או רוצים ללמוד או רוצים להבין האם הם תחום מעניין ואיפה גם יכול להתאים להם. היות שזאת תעשייה עצומה של 8 טריליון דולר, היות ומדובר סגמנטים טכנולוגיים שונים, צריך לעשות פה התאמה שמבחינת אסטרטגיית השקעה.
תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם אילנית קבסה כהן. אנחנו היינו קרן צוריאל וליעד דבנה.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.